ראשון, לא בטח שהוא פוסק ככה, כי כבר זה ספק הדאורייתא ברמב"ם פוסק בפירוש של שלוש הפרשיות.
כן.
דרך כלל איך מסביר, לא תקתק באותיותיה, הגמרא זה ראשון, זה
דבר. היית את המקור שם?
מה?
ראית את הבית יוסף?
כן, כן, זה שהוא הביא אותו, זה לא אומר שהוא פוסק ככה. אין היגיון בזה, כי ספקה דאורייתא לחומרה, נניח זה ספקה. ואיך הוא יבין גם, לא הבנתי איך אפשר להבין את המחלוקת רבי יוסי וחכמים, לא דקדק באותיותיה, על מה מדובר, על פסוק ראשון?
לא, יש מצווה דרבנן לקרוא פרשת קריאת שמע, זה ברור, כל יום, בלי קשר למצווה דאורייתא שקריאת שמע.
כלומר, לפי השיטה הזאת שאומרת רק פסוק ראשון, אז שאר הפרשיות זה דרבנן.
אבל לא קשור לקריאת שמע. זה יכול להיות גם לא בזמן קריאת שמע.
הרמב"ם כותב בפירוש
או לא? כן, הרמב"ם כותב שלוש פרשיות. אבל השולחן ערוך לא פסק כך, מה נעשה?
לא, שולחן ערוך.
וגם משנה ברורה כותב, עבד יוסף.
עבד יוסף הביא דעה כזאת, לא ברור שכמה.
וגם משנה ברורה, וגם הרמ"ן לא פסק כך. הרמ"ן זה מפורש, הוא כותב שיוצאים מדי חובה בשמע ישראל. וגם משנה ברורה כתב טוב לומר שלוש פרשיות. אין שם, מה זה?
אבל איך אפשר לספק את זה אולי איתה?
את הקושיה הזאת לא חייבים להקשות תמיד. רבותיי, אנחנו בסעיף ה' פה, הרבה דברים מעניינים וחשובים יש לנו היום. סעיף ה' בטור, בסוף סעיף ה'. סימן נון א', סוף סעיף ה'. אומר פה הטור, ויש מקומות שנוהגים לומר מזמור לתודה והודו לה, כן, באמצע, לקראת סוף, כן, באמצע סעיפי. ויש מקומות שנוהגים לומר מזמור לתודה והודו לה השם קירוב ישמו, כאשר הוא כתוב בדברי הימים, לפי שדוד קבע לאומרו בכל יום לפני הארון. כמו שאנחנו רואים פה, עוד בזמנו של הטור לא כולם אמרו מזמור לתודה ולא כולם אמרו הודו. את מזמור לתודה הוא לא מנמק, מדוע אומרים? אנחנו לא יודעים לעסוק בזה עכשיו, אבל זה מתברר ברמה בהלכות יום הכיפורים, לגבי אמירת מזמור לתודה בערב יום כיפור. שם מתברר הטעם, מדוע אומרים מזמור לתודה? נראה אם נעסוק בזה. אבל הודו, פה כותב הטור את הנימוק. הודו להשם קראו בשמו כאשר הוא כתוב בדברי הימים, לפי שדוד קבע לאומרו בכל יום לפני הארון. בואו נמשיך בתור. וכשיגיע לכי כל אלוהי העמים אלילים, יש להפסיק בין אלילים ובין והשם שמיים עשה, שלא יהיה נראה כחוזר למעלה. כן, יש פה דקדוקים בנוסח הודו. ויש שמוסיפים עוד פסוקים אחרים, וכל מקום מקום כמנהגו. מה מתכוון התור? יש מוסיפים פסוקים אחרים, משום שהפרשה של הודו מסתיימת ואמרו הושיענו אלוהי ישענו וקבצנו והצילנו הגויים להודות השם קודשי ראשי תודה ברוך אדוני יוסף בן העולם ועד עולם ואמרו כל אמן ואל אדוני. פה מסתיימת הפרשה, רוממו השם אלוקינו וכו'. אלו פסוקים נוספים. כלומר, אומר הטור שגם מי שהיה אומר את הודו, לא כולם היו מוסיפים את הפסוקים הנוספים. וכל מקום מקום כמנהגו. ויש אומרים הפסוקים והמזמורים שנוסיפים קודם ברוך שאמר, למה? זהו, כאן רואים את זה ש... כן, לכאורה בגלל זה קשור לקורבנות. עוד מעט נחזור על זה, כי זה טוב לך לשנן את הדבר הזה, עכשיו נכנסת אותו ליותר לעניין שפסוקת הזמרה. ובאשכנז נוהגים לומר ברוך שאמר מיד, ואחריו כל המזמורים בין בכל בין בשבת, ואחי מסתבר להקדים הברכה לכל המזמורים, שיהיה לכולם ברכה תחילה וסוף. פה מדוקדק בדברי הטור, שהוא לא חולק שבאופן עקרוני הודו מקומו לפני ברוך שאמר. אבל אם כבר אתה אומר הודו, עדיף לומר באופן שתחול עליו ברכת ברכת ברוך שאמר בהתחלה ובסוף. כן? בטור נראה שגם את מזמור לתודה אמרו לפני הודו.
אמרו אותם עדיין בתור שירות את
משבחות? נראה לי שבתור הכוונה היא שגם את מזמור לתודה אמרו בתור קורבן תודה. והרי כך פוסק הרי מה להלכה? הרי מה פוסק? שבכל יום שבו לא מקריבים תודה לא אומרים מזמור לתודה. והדוגמה היא חול המועד פסח וחול המועד פסח, ערב פסח וערב יום הכיפורים, שבהם לא מקריבים תודה, ולכן לא אומרים מזמור לתודה בשבת, כי בשבת לא מקריבים תודה. ופה אנחנו רוצים עוד חידוש, שגם מזמור לתודה זה כנראה חלק מהקורבנות, ולכן יש כאלה שהיו אומרים את זה קודם. כן, אז בסעיף ת' ניכנס לכל העניין של מזמור תודה. אתם רואים את זה, ובאשכנז נוהגים שלא אומר מזמור תודה בשבת ויום טוב. עוד נראה את כל הדבר הזה בעזרת השם בסעיף ת', אבל כרגע אם אנחנו פה אני חושב שיהיה טוב לחזור עוד פעם על הנושא הזה של הטעם של אמירת הודו. בואו נראה פה
מי שאומר היום מזמור לתודה בשבת ויום טוב?
לא, לא מכירים, אבל בספרד היו אומרים כך, נכון? עוד נראה את כל זה. בדרכי משה עוד ג' בבית הבית יוסף כתב בית יוסף סימן נון בשם אורחות חיים, ויש לומר גם כן שר פסוקי דרחמה כגון השם צבאות עמנו, השם צבאות אשר אדם מותח בך, וכדאמרינן בירושלמי על יהיה פסוק זה זז מפיך כן? בשבתות וימים טובים מוסיפים השם יספרים רעיון צדיקים דבים שנותם רואו תפילה משה שם סדליון נדות השם. זה נוסח אשכנז כמו שאתם רואים, ויש מסדרים וסביבים זמורים אחרים. עד כאן שעות אחות חיים. מה שמדרב דיין לומר שאני אספרים בכל, וכן נראה מדברי הזוהר. אז בזמנו דיברנו, הייתי רוצה שוב פעם לחזור על זה, על אותם פסוקי דרחמי שאומרים לאחר מכן, לאחר הודו רומו השם אלוקנו השם צבאות עמנו וכו', מה מקומם. בואו נחזור לבית יוסף וסימן נון, עכשיו אנחנו יותר בעניינים, נוכל לראות את זה. הוא אומר, זה להפוך כן, שלושה עמודים בבית יוסף. בסוף סימן נון, עמוד רש כבב בדפי הטור, אומר הבית יוסף, בזמן הזה נוהגים לומר, אחר ברייתא דרבי ישמעאל, הודו להשם קראו בשמו, ופסוקים אחרים, וכתוב בספר אורחות חיים. אורחות חיים זה אחד הקדמונים. זה ספר... לא כל כך ידוע לעם, אבל מופיע המון בבית יוסף. זה ספר יחסית קדמון, רבנו אהרון הכהן מילוניל, שהרב שלום קליין מאדיר אותו במהדורה חדשה, הוציא כבר אפשר לומר שני כרכים, כרך אחד של הלכות שבת ועוד אגדה של פסח.
דיבר על הכל בו גם, לא?
לא, אז זהו, יש דיון ישן לגבי אורחות חיים והכל בו, כי הכל בו הוא כמעט מצטט מילה במילה, ותסתכל במבוא של הרב שלום קליין לאורחות חיים בהלכות שבת של מהדורת ישיבת אור עציון, הוא מחזק שם את ההשערה שהכל בו זה קיצור מאוחר של אורחות חיים. תמיד היו אומרים שהכל בו זה מהדורה כמה של אורחות חיים, הוא אומר שזה משהו מאוחר יותר. כלומר, אחרי ארוחות חיים. מה שברור זה שארוחות חיים הוא ארוך יותר מאשר הכל בו. אנחנו רואים שהבית יוסף מביא גם את ארוחות חיים, גם את הכל בו, ספרים מאוד מאוד חשובים, מאוד יסודיים. וכאן ארוחות חיים מביא את הטעם, מדוע אומרים הודו, שהטעם לפי שכל השנים שהיה אהרון בעירייה, תיקן דוד, שיהיו אומרים זה המזמור. כמו שמפורש בספר יוחסין, הוא קורא לספר דברי הימים ספר יוחסין. אז מה הכוונה מפורש בספר יוחסין? כשקוראים את דברי הימים שם מובא שלאחר שדוד המלך מעלה את המשכן לירושלים, המשכן במקומו מקריבים את כל הקורבנות, הוא אומר את המזמור הזה הודו. בשמואל זה לא מופיע, בספר שמואל לא מופיע, בדברי הימים מופיע. אומר אורחות חיים, זה נקרא מפורש שאת המזמור הזה דוד המלך תיקן לאחר שהביא את המשכן לירושלים, וכנראה היו אומרים אותו בתור שיר של יום, כמו לשונו, תיקן דוד שיהיו אומרים זה המזמור, כמו שמפורש בספר יוחסין. מה כנת תיקן שיהיו אומרים? כל עוד שהמשכן היה כזה, בדרך היו אומרים. הוא מפורש בסדר עולם, כי בתמיד של שחר אומרים, מעודו להשם עד ובנביאי אל תראו, ובתמיד של בן ארבעים, מין שירו להשם עד והלל להשם. רומו השם, עד והלל השם. זהו. יש שם בהודו שתי פרשיות. בספר דברי הימים, אחרי ובנביאי אל תראו, ישנה פרשה פתוחה. ובאמת בספר תהילים יש לנו שני פרקים שמקבילים להודו, פרק קו"ב שהוא מקביל להודו להשם קירו ושמו הודיעו בימים אלותיו, ופרק צדי"ז שהוא מקביל לשירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, מה שאומרים בקבלת שבת, בנוסח קצת אחר עם קצת שינויים. ואת שני הפרקים, אז לכן אחד אומרים בתמיד של שחר, אחד אומרים בתמיד של בן ארבעים. הנה מפורש שזה שיר של יום. עד כאן האורחות חיים. סליחה, בוא נמשיך קצת. רומו השם לוקנו, שר פסוקי דרחמי. למה אומרים את הפסוקי דרחמי הללו? הוא מביא עוד כמה דברים. כלומר, בזמן שהמשכן היה בירושלים, בית המקדש לא נבנה, במקום לומר ביום ראשון לדוד מזמור וכו', היו אומרים כל השבוע בתמיד של שחר הודו, ובתמיד של בן ארבעים שירו להשם שיר חדש, שירו להשם, שזה החלק השני של הודו. כך נדמה שכתוב פה. או שאתה אומר שהם מוסיפים? זה היה השיר של יום.
אולי בגלל שהשירה של דוד עוד לא הייתה קיימת.
תהילים. הוא עדיין לא אמר תהילים.
לפחות עד התקופה שלו. שאלה אלא אם כן נגיד שדוד ובית דינו תקנו לשונות.
בסדר, בסדר. זה לא כל כך חשוב אני חושב כרגע. מה שברור שזה היה השיר של יום. בספר קולבו, שזה הגרסה המקוצרת של אורחות חיים, אז הוא מביא את זה והוא רק מוסיף, ולכן מוסיפים את הודו לאחר פרשת התמיד. זה מתבקש פה, זה מתבקש, אבל שם זה כתוב, ולכן מוסיפים את הודו לאחר פרשת התמיד. אני מזה חידשתי הלכה שלא נמצאת באף פוסק, אבל לא צריכים לכתוב פשט בפוסקים. חידשתי הלכה שלא נמצאת באף פוסק, שאדם שיש לו התלבטות לומר את הודו או פרשת צו, כי יש לו זמן או לזה או לזה, אומר את פרשת צו ולא את הודו. זה נראה דבר פשוט, כי פרשת צו קדמה להודו. הודו זה משהו מאוחר, אבל גם בלי זה הודו זה בהמשך לפרשת צו, כיוון שאנחנו אומרים את פרשת התמיד וכאילו מקריבים את הקורבן, גם שרים את השיר שהיו מקריבים על הקורבן. אז מי שאומר הודו בלי להקריב את הקורבן, זו התנהגות של עם הארץ. כך נדמה לי. כלומר, אם אדם אומר את התמיד ובזה מקריב את הקורבן, ולכן הוא שר, כן, שר את השיר, זה הגיוני. אבל אם הוא שר את השיר ועולם הפרשת התמיד, אז על מה אתה שר את השיר? זה פשוט בגלל שהוא חובב שירה. כי קוראים לזה פסוקי לזמרה, והוא אוהב לשיר. אבל זה לא אדם תורני. לכן נראה לי פשוט, שאם יש אדם התלבטות בין צו לבין הודו, צריך להקדים את צו. אמרתי את זה השבת בית הכנסת, זה הבת שלי שאמרתי מעזרת נשים, היא באמת אמרה לי שכך היא נוהגת. מעניין איפה ידע את זה, כך היא נוהגת. אבל השאלה עד איפה? נראה לי פשוט שגם פרשת הקטורת קודמת. גם פרשת הקטורת קודמת להודו. זה ברור שיש לך התלבטות בין הקטורת לבין שיר של יום, בטח שאתה אומר את הקטורת. זה פשיטה. ואכן כך רב אברום היה אומר לנו להתאמץ מאוד בפרשת תמיד, פרשת הקטורת, ויכול להיות שיש עוד דברים שקודמים להודו, זה כבר לא מספיק, זה כבר לא מספיק בהיר. אלא שהשאלה היא, האם יש איזשהו קשר בין הודו באמת לבית המקדש? אז בזמנו אמרתי משהו, רק נחזור לדבר הזה. אין שום קשר, בהודו לא מוזכר בית המקדש. סליחה שאני אומר הודו ולא הודו. הודו אומר מי שלא אומר פרשת צו. הוא קורא לזה הודו. מי שאומר פרשת צו מדקדק, אז הוא גם מדקדק לומר הודו. מה? שם נמצאת המעריך, או מה שקוראים מרחה, נמצא בהודו על הדלד, לא על ההי של הודו. זה לא הודו. הודו זה מה?
מקום זה הודו.
מה?
הודו זה במזרח הרחוק.
בדיוק, הודו זה מקום, בדיוק, קצת את המילים מהפה. הודו זה מקום במזרח הרחוק, ואנחנו מודים להשם, הודו להשם קרו בשמו. מי שאומר הודו, חזקה שהוא לא אמר פרשת תמיד קודם. כלומר, הסגנון הזה של לא לדקדק הולך אם לא להגיד פרשת תמיד, אז תגיד כבר הודו. אבל מי שמדקדק אומר הודו. שוב אני שואל, הרי בהודו אין מילה אחת על בית המקדש. אומר פה האורחות חיים שזה השיר של יום של, של דוד המלך. אז חשבתי, לא מצא זה מקור, חשבתי שהשאלה היא מה עושים כדי לבנות בית המקדש. כלומר, המצב הוא כזה. דוד המלך שם את, בית, את המשכן בעירייה.
יש איזה משכן, זה פשוט פונת תמיד. לא, אין, פני השם, מה זה פני כן? השם? או לפני השם, זה פסוקים שבכל מסכת יומם לאן זה.
היה צריך את משהו...
לפני השם, בסדר, זה או ירושלים, או הר הבית, או בית המקדש.
בסדר, לא פיקה לי, בסדר. היה ראוי שיהיה היה. משהו יותר...
למה? זה
יותר מפורש.
ממש.
שנייה. רק שנייה, רפיקאי, תן לי להציב את האלטרנטיבה ואז תאמר את שלך, הכל יתקבל לברכה, כי בכל מקרה אנחנו משארים השערה, כי הדברים לא כתובים. ואף על פי כן, נראה לי שמכאן יש מקור למשנתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בנושא בניין בית המקדש. והשאלה היא כזו, מה עושים כאשר הבאת את המשכן לירושלים ואתה מנוע מלבנות את בית המקדש? זה המצב. דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש. סיבות באופן פשטי הן משום שהוא לא ראוי לבנות את בית המקדש, עדיין לא ראוי. אז מה עושים? מה עושים? מסיירים בהר הבית, לפחות מגדילים את הקשר, בסוף מצליחים לבנות. יש לנו פה הדרכה מדוד המלך מה עושים כאשר אי אפשר לבנות את בית המקדש. שני דברים צריכים לעשות. האחד, צריכים לעסוק בזכותנו על ארץ ישראל. זוהי הפרשה הראשונה של הודו, עד ובנביאי אל תראו. הנושא הוא, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, וימידי על יעקב לחוק, למול לך את ארץ כנען, לא הניח להשלוש קם, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. זה החלק הראשון, הברית והשבועה על זכותנו על ארץ ישראל. זה תמיד של שחר, כך פותחים את היום. ובתמיד של בן הארבעים, מה אומרים? תמיד של, החלק השני הוא כבר פונה אל האנושות כולה. שיעור להשם שיחדה, שיעור להשם כל הארץ. הפרק הראשון של הודו הוא פרק מאוד אישי. עם ישראל נוחל את הארץ. הפרק השני פרק מאוד כללי. ספרו בגויים את כבודו. זה כבר לא אל תיגעו במשיחי. גדול השם, נורא הוא על כל אלוהי עמים אלילים. והשם שמיים עשה. הבו להשם משפחות עמים. אם כן, הנושא הוא...
יש פה עוד רכב לא במקומו.
כן, נכון. זה הבתי גווי. של הקדוש ברוך הוא שבהם הוא בוכה על החורבן, כך אומרת הגמרא. שם בוכים, זה לא המקום, זה לא בית המכון, הגמרא בחגיגה דף ג', שם נמצא הבכי האלוקי על החורבן. ואז יוצא שבשביל לבנות בית המקדש צריך להקדים את החזון, והחזון הוא קודם כל המלכות, כמו שאומרת הגמרא במסרת סנהדרין דף כף ד', כנראה מקסימום קפה, ששלוש מצוות נצטוו ישראל, והראשונה היא למנות להם מלך, השנייה להחיד זרוע של המלאק, ולאחר מכן לבנות להם בית הבחירה. אז אני אומר באופן על דרך המליצה, להעמיד להם מלך זה זכותנו על ארץ ישראל, להחיד זרוע של המלאק זה למעט את הרע מן העולם ולקרוא את כל האנושות לעבודת השם. לאחר מכן כשיבוא שלמה המלך ויבנה את בית המקדש ויאמר ואתה תשמע שמיים והגוי, כשכולם יכולים לבוא, אז הדברים האלה יש להם גיבוי, יש להם כיסוי. אחרי שדוד המלך כובש את ארץ ישראל באופן שלם והופך להיות מלך שמלכותו היא משמעותית לכל העולם כולו, אז אפשר לבנות את בית המקדש. כך חשבתי לומר שהודו הוא פרק למשכן שבדרך. זה פרק מתאים, צריכים להתאמץ בזה, במיוחד בשכונות שבהם גם בתי הכנסת נמצאים בעירייה. אז הסגולה לבניין בתי כנסת זה לא העירייה, הסגולה לבניין בתי כנסת זה עוד בית ועוד בית, כלומר לרשת את הארץ הזאת, לבנות כמה שיותר ולהגדיל את מעגלי האחווה והרעות והידידות כמה שיותר. זאת הסגולה לבניין בתי כנסת. עכשיו לפי זה יובן מדוע אחרי הודו אנחנו מביאים פסוקי דרחמי, כמו שאומר אורחות חיים. הרחמים זה הבניין בית המקדש, זה השם צבאות עמנו, השם הושיע המלך המקורנו, כל זה רחמים על בקרחים על בניין בית המקדש. לאור זאת, הפרק הזה של הודו הוא קשור והדוק אל פרשת התמיד והקורבנות שלפניו, או כמו שאמרתי, אם כי אני אומר שלא ראיתי את ההלכה הזו כתובה באף ספר, אבל אני מזכיר לכם שאנחנו ראינו שרבנו יונה במסכת ברכות בדף ה' כותב שפרשת צו היא חובה, והמגן אברהם פוסק את זה להלכה בסימן ממחת בהלכות פרשת התמיד, שאמירת פרשת התמיד בכל יום היא חובה. דעת הרב אלישיב בספר שלו שאפילו נשים חייבות בזה, יש אומרים שהוא חזר בו, מכל מקום בספרו כך, כך כתב. ואם כן, פרשת התמיד היא חובה, זה פשוט שהיא חובה, הסמיכו לפרשה הזאת שהיא חובה את הודו. אומר הרב קוק זצ"ל שאדם שקם בבוקר ואומר קורבנות, הרי הוא בונה את בית המקדש ברוחו, וכשבית המקדש נבנה ברוחם של רבבות אלפי ישראל, אז הוא באמת נבנה. כיוון שאמרתי רבבות אלפי ישראל, אז אני אגיד לכם מה שתרדשתי השבת, כי זה קשור לבית המקדש. נכנס לי פה, נכנסו ימין על הפה, התחדש לי השבת כך, שהם אומרים, לבן ובתואל, ויברכו את רבקה, ויאמרו לה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרך את שער סונף. כתב את זה הכתוב, את הברכה הזו. האם זה יתקיים? וירש זרך את שער סונף, זה יתקיים. נחלנו את הארץ, יהושע בן נון. אבל את היי לאלפי רבבה, היכן יתקיים? אומר המדרש ברבה, זה יתקיים ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. אז הדבר הזה הוא פלא, כי כשהם ברכו אותה רבקה ובתואל, כשאמרו אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרח, זה נראה משהו מאוד מיליטנטי, אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרח את שער שונב, הם יהיו קרבים, זו ברכה גשמית. והנה הברכה הזו, כשהיא מתורגמת לעם ישראל, זה דבר נפלא. כאשר עם ישראל עוצר את המסעות במדבר, במהלך המסעות במדבר, אז הענן יורד למטה. ואומר משה רבנו, שובה השם לנוח ולשכון בתוך רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת, לעומת המיליטנטיות הגויית, שאומר, יהיו פה המון לוחמים, רבבות אלפי ישראל שינצחו את כולם, אנחנו מדברים על השכינה שחלה בתוכנו, וזה הכל הברכה שלהם, שם היא התקיימה, כך מתורגמת הברכה שלהם. טוב, אמרתי את זה בדרך אגב, נזכרתי ברבבות אלפי ישראל. עד כאן הנושא הנפלא והמיוחד הזה של הודו. לצערנו הרב, הוא לא נמצא בשולחן ערוך. כמו שאתם רואים, בטור, יש אריכות דברים בנושא הודו. אמרתי הודו, יש אריכות דברים בנושא הודו, גם בסימן נון בבית יוסף, וגם בסימן נון א', בטור עצמו, אריכות גדולה, ובשולחן ערוך, כלום. למה? כי השולחן ערוך כותב שאומרים הודו. השולחן ערוך לא כותב טעמים לדברים, כותב שאומרים הודו וזה. אז זאת ההלכה שיש בשולחן ערוך. אז אנחנו, אם כן, בסעיף... כן, סליחה, נחזור לסעיף ו' עוד פעם. יש פה כמה דקדוקים מהטור. אני חייב לומר לכם את הדקדוקים הללו, כדי שלא יאמרו שהאשכנזים לא מדקדקים בדקדוק. מה היו המסורות ומהן הדרישות שקובע בעל הטורים? כשיגיע לכי כל אלוהי עמים אלילים, יש להפסיק בין אלילים ובין והשם שמיים עשה, שלא נראה כחוזר למעלה. זה מה שאומר הטור. ופה יש במשנה ברורה תוספת, בואו נראה את המשנה ברורה בסעיף ו'. במשנה ברורה יש כמה תוספות של דקדוקים בנוסח הודו. אם כן, אומר פה השולחן ערוך בנון א' סעיף ו', זה מעניין שהשולחן ערוך אפילו לא כותב שאומרים הודו. נכון, נכון, זה נכון. בבית יוסף הוא כותב שההודו נמצא לפני, וכאן בשכן ארוך משמע שזה אחרי. צודק אברהם, צודק. הוא פותח בנון א' א' בברוך שאמר, ואז הוא הולך לבאר את פסוקי דזמרה. תראו בסעיף ו', אומר פה השכן ארוך צריך להפסיק בין אלילים ובין והשם שמיים עשה, שלא ישמע חלילה שגם הקדוש ברוך הוא מן האלילים, חס ושלום. ופה המשנה ברורה, מוסיף עוד דקדוקים. תראו את הדקדוקים. צריך להפסיק מעט. מדוע להפסיק מעט ולא הרבה? לא, כן, לא לאבד את ההקשר. לפעמים ההפסקה גורמת איבוד ההקשר. וכן יש להפסיק בין כי לכל. כלומר, כי כל אלוהי המילים. למה? שימו לב, איזה יופי. דיש, פסיק. מה זה פסיק? לא, זה מה שהספרדים קוראים פסק. כן? האשכנזים קוראים לו פסיק. הספרדים פסק. יש פסיק בין כי כל. לכן הקו דגושה. מה המשנה ברורה מסב פה את תשומת ליבנו? יש כלל ידוע שאחרי הברה פתוחה, אותיות אהבי שמופיעות אחרי הברה פתוחה, סליחה, אותיות בגד כפת שבאות אחרי הברה פתוחה, מאבדות את הדגש שלהם. ולכן השאלה, הם אומרים כי כל אלוהי עמים אלילים, או כי כל אלוהי עמים אלילים. יפה, אם זה טעם מחבר, אז יש פה עברה פתוחה, אז כי כל. זאת אומרת, אדם צריך דקדק בלשונו, אפילו בהודו, קל וחומר פסוקת הזמרה, לדעת. זה משנה ברורה, זה לא איזה חכם ספרדי, זקן, שלא היה לו זמן עם עוד שס, אז הוא כתב ספר דקדוק. המשנה ברורה אומר את זה. לומר כי כל ולא כי כל. מה עם מי חמוך ומי כמוך? קל וחומר צריך לדקדק בזה. איך זה הולך? נתן אומרים מי חמוך ומתי מי כמוך. אותי גידלו על זה שאם אני אומר מי חמוך במקום מי כמוך, אני זה סכנה, אלימות יכולה להיות. מי חמוך ומי כמוך, צריך להגיד את זה כמו שהוא. קל וחומר צריך לדקדק בזה. בסך הכל בהודו אתה לא יוצא ידי חובה, זה מנהג ישראל. עד כדי כך המשנה ברורה מדקדק. אגב, המקור הוא מהמגן אברהם. והמקור של המגן אברהם הוא מהשלה. אתה יצא? לא. הוא היה לוי, אבל זה לא...
מה אלה מה שמישהו כאן הרוח?
מעניין מה שהרב פיקלי שואל. מה קרה? השולחן ערוך רבי.
מה קרה פה? שזה בכל...
הוא צודק, הוא צודק. אין לי תשובה לזה, אבל זה נראה כאילו שהייתה הזדמנות לבין פסוק אחד. השולחן ערוך רבי פה את ההלכה בגלל... חלילה לשון לא הגונה או שיכולה לצאת מפינו, כי כל אלוהי עמים אלילים להשם. כיוון שהגענו לפה, הנה השלה והמגן אברהם שלנו הראו לך מה אתה יכול להולל לפסוק אחד.
ויש כבר הערה יותר טובה, ויאמרו בגויים, יש כאן אומרים ויאמרו בגויים, שזה משנה את המשמעות. אם כבר
לא, לא, איפה יאיר? יש, איך אתה אומר ויאמרו בגויים? ויאמרו, נכון? כי יש שיטה, הביא לי פעם יאיר ספר של אחד מחמת תימן, שכחתי את שמו. אתה זוכר שבאת לי? ספר, יש שיטה שיסודה של השיטה הוא שהשווה, שמו שווה כי הוא משתווה לעברה של האחריו. והוא הופך להיות הבן של העברה של האחריו. לכן, ויאמרו, זה הולך. זה לא מה שאנחנו רגילים, אבל זה לא אומר.
אני שמעתי מישהו שמסביר מה זה שווה. הוא
איש בקיוק בכיר מאוד, שהוא איש שווה, אני תלחיץ את הרפיקה, אני בחד
המשווה, לא לא, הוא גם תלמיד חם, שווה רגליי,
אז לא, אז לא,
אז
לא,
אז הוא שווה תנועה קצרה, שווה זה תנועה קצרה, זה המשמעות של שווה.
בסדר, יש בזה מחלוקות,
אבל כתוב איזה כשווה. השאלה איך אנחנו מבטאים את השווה, אם אנחנו אומרים ויאמרו, זה היה כבר
הרפיקלי. בוא נתמקד פה בפסוק כי כל אלוהי עמים אלילים והשם שמיים עשה. כמה טעויות אפשר לטעות בפסוק הזה? טעות ראשונה לומר חלילה כל הימים אלילים והשם. וטעות שנייה להגיד כי חול, כי יש פסיק. לכן כי, זה משנה את המשמעות. כי, משום ש, כל אלוהי הימים אלילים, ואילו השם שמיים עשה. מה? סתם, זה לא נכון? אתה אומר כי חול אותו? מה? זה לא עברית. מה נעשה? זה לא עברית. זה לא עברית. לא משנה את המשמעות, פשוט לא בעברית. כי חול זה משהו יפה מאוד, אבל פשוט זה לא בעברית. כי המילה כל מוסבת על כל אלוהי עמים, לכן צריך להיות פסיק אחרי הכי, או פסק. המשנה ברורה מזהיר את זה. זאת אומרת, הוא היה דקדקן גדול למשנה ברורה. בעקבות השלה. מה עוד? ובין העמים לאלילים, גם צריך להשיג. שם אין פסיק או פסק, מה יהיה שם? יש שם, לפי מה שאני זו, מה? כי כל אלה עמים אלילים, להפסיק, זה פה חידוש של הלכה. הוא אומר שכמו שבקריאת שמע יש הלכה שקרה ולא דקדק באותיה שיוצא רק בדיעבד, גם פה צריך. לא שלא יוצא, יוצא בדיעבד. אפילו בפסקת זמן צריך לקרוא לכתחילה, באופן שבו לא יאבד שום עברה. לכן, כי כל העמים אלילים, ובין שמיים לעשה צריך גם כן להפסיק שלא תיבלע עמם, וזאת הוכחה שכבר בזמן השלה לא ידעו להגיד עין. נכון? היום עם שמיים עשה. אגב, הפרי בגדים פה אומר שלגבי שמיים עשה הוא לא יצטרך להבין מה בדיוק הבעיה. מעניין, כנראה שלא דיון אומר עין. מה? כנראה שכן, הוא אומר שלא מצליח להבין מה בדיוק הבעיה בשמיים, למה צריך להפסיק בין שמיים לעשה? לא הבין. כנראה שהיה מבדיל בין עין לאלף. טוב, אני רק רואה בזה, אני דברי חיזוק בשביל עצמי, כמה מההודו הזה הקטן שהתחילו לנהוג בו רק לאחרונה, והוא נמצא במקום זניח בסידור התפילה, כמה דקדקו בו. והסיבה היא שמי שאומר הודו, הוא רואה את בית המקדש בעיני רוחו. אנחנו נפרדים בצער מהודו ועוברים לאשר השבטיך. כן, אם כן, סעיף זין בטור. גם פה יש המון הלכות סביב הנושא של אשר שבטיך. אם כן, אומר הטור, אני מדלג, אתם רואים, יש פה סעיף ת', אני מדלג עליו, עובר לסעיף ז', נחזור אחרי זה לסעיף ת'. וצריך לכוון בתהילה לדוד. דאמר רבי אלעזר, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אם כן, למה הוא לא אומר אשרי? הרב פיקאי, למה הוא לא אומר אשרי?
זה פסוק אחר, פרק
לפני. הפרק תהילה לדוד הוא פרק קוף ממהי של תהילים, נכון? קוף ממהי. והוא מתחיל בתהילה לדוד. אשרי זה סיומו של הפרק לדוד ברוך השם צורי. קוף ממדלת. לדוד ברוך השם צורי, פרק יפה מאוד, שבכמה קהילות חשובות אומרים אותו במוצאי שבת, עד שיבוא מניין. והוא מסתיים, אשרי העם שכך, לא אשרי העם שהשם אלוקיו, אחרי זה אומרים למנצח מניין, נכון? אז זה סופו של פרק קוף ממדלת. למה מתחילים באשרי? שאלה טובה. בכלל ככל כתוב, כן. אבל הגמרא אומרת תהילה לדוד. אשרי זה מנהג. כשהגמרא אומרת כל אומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, זה תהילה לדוד, פרק קוף ממי. בלי, ואנחנו נברך ים אתה ועד עולם, הללויה. זה מגיע מאיפה? מפרק, נדמה לי קוף י' ד'. לא, קוף ת' ז'. בפרקי הלל. השם זכרנו יברך, יברך בית ישראל. מסתיים, ואנחנו נברך ים אתה ועד עולם, הללויה. ההתחלה והסוף של אשרי, מה שקוראים אשרי, הודו זה במקום פרשת התמיד. ואשרי זה גם, זה מנחה, זה גם במקום התמיד שלפניו. אז הפרק הזה הוא תהילה לדוד, לא אשרי. אשרי זה מנהג, ואנחנו והחייה זה מנהג. הכל כתוב פה. אני חוזר עוד פעם, צריך לכוון בתהילה לדוד, אמר רבי אלעזר, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן הבא. ויותר לכוון, כן, אתם רואים את הדגש של הטור, הוא מזהיר אותנו לכוון בתהילה לדוד, ועוד יותר לכוון בפסוק פותח את ידיך. אם אתם זוכרים את הגמרא בברכות, הגמרא אומרת שם, עוד מעט נראה את זה בקיצור בבית יוסף, שאשרי שבטיך יש בו שתי מעלות. זוכרים, הגמרא מקשה, למה אומרים אשרי שבטיך, למה אומרים תהילה לדוד, למה אומרים תהילה לדוד, אם משום שיש בו א' ב', אז עדיף לומר אשרי תמימי דרך שיש בו שמונה פעמים. זה עולם הבא, אנחנו מבטיחים פה עולם הבא, חזמן. אז שמונה פעמים, א' ב', אלא משום שיש בו פרנסה, מה יש, מה הגמרא מציע שם? הרי הגדול, כן. אז אומרת הגמרא, משום שיש בו תרווי, שניהם. פה אומר הטור שהעיקר זה הפרנסה, אתם רואים? כי הוא אומר, לכוון ביתי לדוד, ויותר לכוון בפסוק, פותח את ידיך. ועכשיו, תראו רבותיי, למה? אני מעיז נאמר, שאם ישאלו יהודי, ובמיוחד מאלו שפורסים כפיהם השמיים, שזה מובא בכמה מקורות, למה הוא פותח את ידיך? אומר, אני עכשיו עובד. יש סיפור פורסם, אתם מכירים את הסיפור הזה? סיפור פורסם שהבן איש חיים מביא על איזה עשיר שלא רצה לתרום לצדקה בכלל. אבל בפותח את ידיך, היה לו מנהג שכלו פותח את ידיך כדי שהברכה תחול על משהו, היום אין צדקה. שהברכה תחול על משהו. אז איזה אני חכם שהיה בא אליו ואומר, פותח את ידיך, אומר לו, תשמע, מה שתיתן לי, זה מה שיחול עכשיו. ככה היה מנדנד לו בתפילה, וכך התחיל לתת צדקה. כלומר, התפיסה של אנשים יותר פותח את ידיך, השפע יורד לך לבין האצבעות, ופותח את ידיך. אבל שימו לב, מה? הרב גילת אמר לי פעם בשם הרב מרדכי שרעבי, שהוא אמר להגיד פותח את ידיך ככה, שלא יברח השפע. ככה נופל באמצע. זה זמן מוזר, אבל ככה אמר בשם הרב מרדכי שרעבי. אבל תראו מה אומר הטור, רבותיי, למה אומרים פותח את ידיך? יותר יכוון הפסוק פותח את ידיך, שעיקר מה שקבעו לומר בכל יום הוא בשביל אותו פסוק, שמזכיר בו שבחו של הקדוש ברוך הוא שמשגיח על בריאותם ופרנסם. זה לא בשביל הפרנסה שלנו. פותח את ידיך. זה לא...
כי אין שם בקשה.
בטח שאין שם בקשה, זה ברור.
זה אמונה, זה יותר עניין
שם. פותח את ידיך, כן, זה שבח. זה שבח לקדוש ברוך הוא שמזן את כולם. ואיך אדם יכול להיות נלעג כשהוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בדגש עליי. לכל חי רצון, יש להתמקד בחי מסוים שזקוק כרגע למשהו. זה בדיוק הפך הכוונה. כמו שאמר הפיקלי, הוא צודק. פסוקי דזמרה, עליהם נאמר, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ועיקר שבחו של מקום הוא שהוא בכל יום זן את העולם כולו. מי? קרני רעמים ועד בצע קינים. זה לא בשביל דיבידנד. מסתום מי שמשבח טוב, גם נזכה, אני חושב. יש להניח שזה כך. זה הדיון. זה הדיון פה. רק נמשיך בטור, הטור מביא את הכל. זה ספר נפלא. הטור זה פשוט ספר נפלא. ונהגו לומר קודם לכן, אשרי השבטיך. משום דיאלפינן מיני שצריך אדם לשב שעה אחת קודם שיתפלל. ואז זה בא לומר שעיקר הישיבה שעה קודם שיתפלל, כלומר יסדר שפרוש מקום ואחר כתפלל, זה בפרק הזה תהיה לדוד. ולכן לפי הטעם הזה אומרים גם במנחה, נכון? כי גם במנחה, מדוע אומרים אשרי השבטיך במנחה? כן, זאת אומרת, אם תשימו לב, בעצם ישנם שני טעמים לאשרי השבטיך. טעם אחד הוא, כל אומר תהיה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שבן הבא, זה דבר שהוא עצמי. כיוון שיש לומר את הפרק הזה שלוש פעמים בכל יום, בחרו אותו להיות השבח הקודם לתפילה. לעולם יסדר אדם שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל, לכן יצמידו זה את אשרי לשבטיך. רק השאלה היא, מדוע אומרים אשרי לשבטיך ב... יפה, זו השאלה. שאלה טובה. מה? זה הטעם של אשרי שבטיך הזה? לא, חסידים הראשונים היו שם שעה לפני ואחרי. הגמרא לא אומרת את זה, זה מידת חסידות.
אנחנו חסידים. ודאי מה, אם מישהו מתחיל מקורבנות עד שהוא מגיע לעמידה, זה חצי שעה.
אבל הם היו שם שעה.
שעה זה קשע.
שעה קלה, מה שנקרא. ואחריו, נהגו לומר, ואנחנו נברך יא. בואו נראה את זה לחוד. על ואנחנו ואחי הזה יש הרבה דברים מעניינים, בואו נראה את זה לחוד. אם כן, אומר רבית יוסף, צריך לכוון ביתי לדוד, אמר רבי לעזר כל מתי לדוד, הוא יכול יום בפרק כמה דווחות, הוא מפרש תם משום דעת בא' ב', וגם כתוב פה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כתב הרב בן יונה פרק כן עומדים, דכיוון דיקר אמירתו מפני זה הפסוק, אומרים הגאונים שצריך לכוון באמירתו, ואם לא כיוון, צריך לחזור ולומר פעם אחרת. כשאתם קוראים פה את רבן יונה, מה צריך לחזור? רק פסוק פותח את ידיך. כלומר, השאלה היא כזאת, מי שלא אמר פותח את ידיך, האם הוא בכלל לא אמר אשרי? והיה צריך לחזור על כל הפרק? או שהוא אמר אשרי, רק הוא לא אמר פותח את ידיך. היה צריך לחזור רק על פותח את ידיך. מדוקדק, סליחה?
אפשר להבין את המשפט.
כן?
אם, הרי מה זה? בעיקר אמירתו של מה?
של אשרי. הוא מפני זה הפסוק, אומרים הגאונים שצריך לכוון באמירתו של מה?
של פסוק. של פסוק.
אשרי.
לא,
אני
אומר, אבל אני אומר,
דחוק. הוא יודע, אברהם פשוט יודע שהמשנה ברורה, לכאורה הוא אומר לחזור על הכל, אם כי יש לו איזה שתת ביניים פה, אבל ברבן יונה משמע לא כך. משמע צריך לחזור רק על פסוק אחד. ואם לא כיוון צריך לחזור ולומר פעם אחרת. ונראה. שאף על פי שלא כיוון בחולו, כיוון שכיוון פסוק פותח את ידיך, סגי. כלומר, אומר רבן יונש, למרות שהגאונים אומרים לכוון בכל תהילה לדוד, אם לא כיוון, וכיוון פסוק פותח את ידיך, די בזה. וכתוב, זה מעניין הדבר הזה, שכאן יש לנו מקום שהכוונה מעכבת. אני מבין שהכוונה מעכבת משום שאדם צריך להלל את השם. אם הוא מהלל את השם בלא להתכוון, הוא לא מהלל את השם. המינימום זה לא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זו המינימום של של הכוונה.
זה גם עניין של אמונה, יסוד של אמונה.
כן, כן.
מאמין שהפרנסה שלו מהשמיים, זה דרגה גבוהה מאוד.
הרב פיקל, אם אתה כבר מדבר על זה, אולי תסביר לנו את הפסוק בפשט, מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בדגש על רצון. מה זה הרצון הזה? רצון, אז שני פירושים, או משביע לכל חי את רצונו, אז חסר, או זה כמו אור פניך כי רציתם. רצון זה טוב. רציתם, כלומר אהבה. אתה מתרצה, אתה מרוצה לי. אז פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון, טוב. משפיע שפע בעולם. וזה מתאים למה שאמרת, שריבונו של עולם הוא במגמה של השפעת שפע במציאות. מעניין. וכתוב בספר אוהל מועד, האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום מופטר לו שבנו הבא, פירוש שמצווה זו מכרעת, אבל משום מצווה זו בלבד אינו בן העולם הבא. אז אולי נבודד רק את העניין הזה של הכוונה. בוא נעבור למשנה ברורה ונראה את הדין פה בדיעבד. כן, אומר פה השולחן ערוך,
אבל זה באמת מה המשמעויות של מה שאומר חכם? למשל, יש אמרו בשם ערי או בשם המקובלים שמי שאומר לבצח בצורת
עוד נורא מובטח לו.
כן, הייתי אומר, אז מה, יהיה חלל שבתות ו...
אז זה טוב, זה מה שאומרים.
ואז הוא יגיד, טוב, אני אמרתי למנצח, ודאי שזה לא טוב.
אז הכיוון של הדברים פה הוא כזה...
אדם שומע מצוות,
והוא... זה מרומם אותו. זה מרומם אותו, כן.
אז זה מרומם אותו.
כן, זה להפוך להיות...
לא להביא אותו.
מבינוני לצדיק, אבל לא מרשע לצדיק. כן, כל הדברים הללו שאומרים, מובטח לו שבן הבא, זה תוספת מעלה. בהחלט, אל תישאר בינוני. אומר פה השכון ארוך בסימן נ' סעיף ז', צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך, ואם לא כיוון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת. אין מה לעשות, פסוק אחד. אבל המשנה ברורה אומר, צריך לכוון, סעיף קטן תדבב, שעיקר מה שקבעו לומר, תהילה לדוד בכל יום, הוא בשביל אותו פסוק שמזכיר בו שבחו של הקדוש ברוך הוא שמשגיח על בריאותו ופרנסה. כן, תזכור את הדבר הזה. זה התור, התקה של לשון התור. פעם אחרת, עיין בחיי אדם שהביא בשם הלבוש שצריך לומר מי פסוק פותח את ידיך, פותח עד סוף המזמור כסדר. ואם לא נזכר עד שכבר אמר מזמורים אחרים ואין לו שירות לחזור מקום מקום יאמר אחר התפילה מי פסוק פותח עד סוף המזמור. רבותיי, יש פה הלכה החדשה. בלבוש לא כתוב כמו שהמשנה ברורה אומר. בלבוש כתוב שמי שלא אמר פותח את ידיך צריך לחזור באשר שבתך מההתחלה. מי שלא כיוון פותח את ידיך, הפסיד את אשרי. זה כמו שאדם לא אמר יעלה ויבוא בזמן שמחויבים בו, בראש חודש, ביום או בחגים. צריך לחזור על אשרי שבתך מההתחלה. החיי אדם בעצם ברר לו דרך חדשה שהוא איבד, מי פותח את ידיך ואילך. הוא אמר את זה מאוד, אני מבין את הדבר הזה, את החלק שאמר את פותח את ידיך, הוא אמר מי פותח את ידיך, הוא לא אמר, אז הוא כאילו דילג, אז הוא קטע את הרצף שטוב. לכן צריך להגיד מי פותח את ידיך עד הסוף. סך הכל יש לנו שלוש שיטות, דעת השכנור בורה, וכך יש לנהוג בקהילות הספרדים, אם כי הרב מרדכי אליהו מחמיר כמו הלבוש, אבל מכל מקום, דעת השכנור הוא חיבורה שרק, יש לחזור רק על פסוק פותח ידיך, ודעת המשנה בורה, ודעת הלבוש צריך לחזור מההתחלה, ודעת החיי אדם ששינה קצת מהלבוש, שחוזר ופותח ידיך עד הסוף, וכך יש לנהוג למנהג אשכנזים. אבל פה חידש המשנה בורה חידוש מאוד מעניין, שאפשר להשלים את זה לא רק בסוף הפרק. כשאני הייתי בכיתה ז' במכינה של מדרשיית נועם, אז היו שם כמה רעים תלמידי חכמים, אז אחד לימד אותי לא להסתבך, להגיד תמיד פעמיים פותח את ידיך. אז אתה פשוט אומר פעמיים עם הזמן כבר. כן, פשוט אומר פעמיים, פשוט לא להסתבך, אחרת אתה מסתבך. אז לא להסתבך, להגיד תמיד פותח את ידיך. והוא הזריק לי את זה, ואני עד היום ככה, לא צריך להשתחרר מה, זו גרסת ינקודה שלי. אז לימדתי מה שאתה לומד בכיתה זין, זה דבר ש, זה נפלא, אי אפשר יותר, מה שלומדים בילדים קטנים, כיתה זין זה ילד גדול. מה ש, אני הייתי במבחינה של המדרשה, לימדו אותי נוסח, עשו לי מבחן, נוסח הפרשת תומות ומעשרות בעל פה. עד היום אני יודע את זה. אם הייתי לומד אז, הייתי צריך כל פעם לחפש סידור. אז אני עד היום, לבושתי, אומר פעמיים פותח את ידיך, ובכל זאת נדרש מאמץ, למרות שזה יותר קל, כדי פותח את ידיך, הראשון עבר, אוי כוונה, יש עוד אחד, ואז מכוונים בשני.
משהו מוזר כזה, במגן אברהם,
יפה, יפה, אני התפלאתי, למה לקח לך כל כך הרבה זמן להקשות את זה? נכון? התפלאתי, לא התאים לך לחכות עד עכשיו, התפלאתי. קושיה עצומה של הרב פיקלי. ומגן אברהם, שזה דין עד תלמודה, שמי שלא כיוון בך הראשונה,
חוזר.
כתבו, כתב הרמה, שאנחנו לא יודעים לכוון ולכן לא חוזר. רק על פותח את ידיך, משקיעים בו.
יש הבדל, שם גם אם
יש לו חברה,
זה לא
נגע
לך כוון.
תראה, פה.
אחת אתה לא יכול לכוון? תראה לך שם השם. אני גם ככה כך
יש, אבל לא ברכה. אפילו מה זה לא הנקודה, אבל זה לא ברכה.
שלישית, רביעית, חמישית, פעם ראשונה, פעם שנייה, אחרי זה אתה כבר לא תחזור. אתה תכוון כמו ילד טוב.
אבל הפעם הראשונה היא תהיה לבטלה.
מה לעשות? עדיף שהוא יהיה 20 פעם לבטלה, ומאז כל חייו יהיה בכוונה.
זה פסק שלך. אבל אבל יש משכון הקלחה, נכון, יפה, בסדר, אבל הרי מה זה בסדר, הוא גם בסדר. אומרים לך פה שני הרבנים שאין הפסד ולומר לאדם לכוון ופותח את ידיך, לא קרה דבר רע, בעזרת השם הוא יכוון, ואם לא אז לא.
גם זה לא פשוט, כי אם אנחנו נגיד שהוא לא יפה לחובה, כל הברכות שלו ניתנו לאבא ממגן אברהם והלאה, הם גם ברכות לבטלה.
נכון, שאלה טובה, שאלה טובה. יש את ירושלמי, פעם אחרי נדבר על זה. חוזר עוד פעם, המשנה ברורה, השולחן ערוך אומר שחוזרים רק על פותח את ידיך, אבל המשנה ברורה אומר פותח את ידיך עד הסוף. אבל פה חידש המשנה ברורה עוד הלכה מאוד מעניינת. מה הוא חידש? שאם אדם אמר אשרי והוא נזכר בשירת הים שלא כיוון ופותח את ידיך, מה הוא עושה? המשנה ברורה אומר לחכות לסוף התפילה, יאמר אחרי התפילה הפסוק פותח עד סוף המזמור. אני לא מבין את הפסק הזה. אני הייתי אומר שאני את זה עכשיו, זה פסוק את הזמרה. לא, להפך, לא חשוב הסדר, כי אומר המשנה ברורה אחרי עלינו לשבח תגיד פותח את הדרך עד הסוף.
אבל מה שמה, כמו שאמרת מי פותח אתה צריך להמשיך, עכשיו הוא נזכר באמצע שירת הים, עכשיו זה להגיד מי פותח את כל שירת עד הסוף שירת הים.
לא. עד סוף המזמור, עד סוף אשרי. לא שמתי לב לזה. עוד פעם, אם לא נזכרת שכבר אמר מזמורים אחרים ואין לו שהות לחזור, משהו שהמשנה ברורה מודה שאם יש לך זמן תאמר פותח את ידיך. הוא צודק. מכל מקום אומר אחר התפילה אם אין לו זמן. הוא מחדש שני חידושים במשנה ברורה, זה הדקדוק. הוא מחדש חידוש ראשון, שאם אתה הגעת לשירת הים, אתה בן דבר דבר לשירת הים, הספקת לתפוס את השטיח ציבור, תאמר אם פותח את ידיך עד הסוף, ואם לא הספקת, אל תאמר שכיוון שעבר שעתו בטל, אלא תאמר את זה אחרי התפילה. פותח את ידיך. מעניין. זאת אומרת, אתה יכול להשלים את האשרי גם אחרי התפילה. טוב, אז לפי דעת השולחן ערוך, פסוק אחד אפשר להגיד. גם מי שאין לו זמן, פותח את ידיך ומסביר, אפילו שהוא מתכוון. זה מעורר אירועים נוגים לגבי ה... נושא של המרדף אחרי השליח ציבור, זה תלוי, אל תעורר את הדבר הזה, זה לא נעים. מי מספיק? בסדר, אבל מה קורה אם הוא לא רוצה לרדוף? זה מה שמשנה ברורה, אתה לא מחויב להיכנס למרדף, אתה יכול להמשיך במרדף זהיר ואת ארבעת הפסוקים להשלים אחרי התפילה, זה מה שמשנה ברורה. אם ישהו, תשלים עכשיו. אתה אומר יעקב?
שעבר רב חידש, אי אפשר ללמוד. המצב היום הוא אבסורדי, אנשים מגיעים, החזן מתפלל לאט, אף פוסק לא מזכיר.
איפה זה? אני בא, איפה זה?
החזן מתפלל לאט,
מי מדבר?
אני אומר, אף פוסק לא העלה על דעתו.
אני חושב שהוא מדבר בתור שליח ציבור, אני נראה לי שהוא מסביר למה הוא מתפלל מהר בתור שליח ציבור, זה מה שאתה עושה.
אף פוסק לא מעלה שהציבור גומר לפני החזן.
כן, אין הנחה כזאת.
אין הנחה כזאת.
ודאי שלא.
זה דבר שקורה.
לא מכיר.
מה, שאנשים גומרו לפני החזן? אתה לא רואה, אנשים לומדים דפי פרשת שבוע ב...
הדפים האלה זה לא אומר, גם בקריאת התורה הם קוראים.
לא, זה בגלל... לא, זה לומדים ככתוב שיש שיטה שמותר ללמוד בקריאת התורה. ללמוד תורה.
אם הם שמעו את קריאת התורה,
לא.
בשבת אני אומר, מה? בשבת ישבים, הוא לא שהוא עכשיו, במקום לשמוע קריאת התורה, הוא קורא דפי פרשת שבוע.
לא תאמין, אבל הרב עובדיה יוסף פוסק ככה, שמותר.
אם הוא כבר התפלל במניין ראשון.
לא. אם הוא התחיל לפני ברכו, יכול להמשיך ללמוד. אמרתי את זה פה בקול. זה בעיה. אז סוף דבר, רבותיי, אפשר להשלים את פותח את ידיך בתוך פסוקי דזמרה. הרב פיקלי, דקדקת פה בתוך פסוק הזה, מה אפשר להשלים? אבל הפלא שלה, מה שהמשנה ברורה אומר, זה מפתיע אותי הדבר, כי שאפשר אדם שאמר אשרי ועכשיו הוא איבד מי פותח את ידיך עד הסוף, הוא אומר את זה אחרי עלינו לשבח, והפותח את ידיך עד ואנחנו מברכיה התחבר לחצי אשרי שיש לו מקודם. זה פלא כזה, הייתי אומר שאם אדם משלים את זה סמוך זה עוד איכשהו מובן. לא, הוא ירוויח את התהילה לדוד 3 פעמים בכל יום. כן, במצב הזה שהוא יאמר את זה אחרי התפילה, אז הוא לא יסדר שפחו של מקום כאוגן, נאמר, או שיכוון בבבר דוד. הוא ירוויח את תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום. אגב, כתוב בסדר רב אמרם גאון, ולא מצאתי כרגע מי שחולק על זה, שהוא אומר שמה שכתוב בגמרא, שם בברכות דף דלת, האומר 3 פעמים תהילה לדוד בכל יום, מובטח בשמונה הבא, למה 3 פעמים? זה על שם הפתגם הנקוד בפי ילדינו, מ3 יוצא 1. זאת אומרת, אם תגיד 3, בעזרת השם הוא יכוון ב1. כך אומר רב אמרם גאון, הוא לא צריך לכוון ב3, ב3 הפעמים. אתה אומר לו 3 פעמים, יצא לו 1.
עכשיו,
בשבוע
יכול להגיד שיכוון באשרי אחרי.
שאלה של שמחה. כן? לא, זה כבר נגד הגמרא. זה כבר, הגמרא אומרת לך להגיד 3 פעמים.
אבל היא אומרת להגיד, אמרתי.
לא, 2 אולי יכוון.
לא, אמרתי. אמרתי, רק לא תכוון.
אחרי שהוא אמר, כן, צודק. משמע שהמשנה ברורה לא סובר כך. כי הוא כבר אמר, אז נשארו לו עוד פעמיים. משמע שהמשנה ברורה לא סובר כך. טוב, ברוכים תהיו, שלום שלום. איך מחבים את זה? תראי לי איך מחבים את זה.